יש לו תשובה אחרת שם, כותב שם, זה אמר די אבא עליו השלום, שמור זקני, ככה היה עושה. אז אחר כך גדלתי וראיתי את הספר שהזדמן לידינו, הספר תורה לשמה, ראיתי שהוא כותב את זה. שם הוא נשאל האם טוב לסרק את הזקן או לא. למה? כיוון שעל ידי הסירוק הוא גורם שיתלשו שערות. אז הוא כותב שכדאי במשך השבוע לא לסרק את הזקן. אבל ביום שישי, אחרי שהוא מתרחץ, שער שלו מתרכך, ואז הוא יכול בהתחלה באצבעות להפריד את השערות, ואז להעביר בנחת את זה באופן שלא יתלש. אבל בכל זאת, נתלה שערה שתיים. מור זקני מה היה עושה? היה לו קופסה, שם את כל השערות באותה קופסה. ככה היה עושה. מור אבי עליו השלום לא היה נוהג לסרק. אני זוכר, הוא היה מקפל את הזקן למטה, וזה יום אחד חכם שלום תפס אותי ברחוב, אומר, מה זה? זקן שלך יותר ארוך משל אביך? אמרתי לו, מה פתאום? שלי יותר קצר. אומר, לא, אבל אביך לא היה זקן. אמרתי לו, כן, מור אבי היה מקפל, אתה לא ראית. הוא היה עושה ככה, מקפל אותו, מכניס, ועושה בשביל שלא יתפס, לא שאוכלים מרק, לא שזה, וכן על זה הדרך. אז שם הוא דן, האם מותר שלוקחת השערות, עושים אותם בספר. והאם פלאצ'י שהביא גם את ההלכה הזאת, הוא הביא שם שפעמים רוצה לעשות סימן בספר התהילים איפה הוא הגיע, או בסידור איפה הוא צריך להתפלל, היו שמים שם שיער או שניים. אז גם כן הוא דן, האם מותר לעשות כן או לא. אבל בתור סימנייה כן, אבל בתור מחסן שאתה גונס שם את השיער, הוא כותב שאסור. אז זה היה לו ספר תורה לשמה, היה יושב שם, וחיבר חיבורים, חיבר חיבור שלם, והיה שם קרוב ל-800 שאלות. בעוונות הרבים אולי איזה 200 נעבדו, למעלה מ-200. נשארו רק 600 בערך, 500 וכמה, קרוב ל-600 שאלות. אז הוא נתפס, בסוף יצא לאור הספר הזה, תורה לשמה. שם הוא דן, האם מותר לשים בספר? הוא כותב שאסור לעשות כן. שם נשאל גם עוד שאלה, מעשה שאלות שהיו מתעוררות אצלו. עכשיו תמיד חכם רוצה לכתוב לפעמים חידוש תורה שבא לו. איזו שאלה או תשובה, לפעמים אפילו בשיעור, מתחדש דברים שלא ידענו עליהם, לא שמנו לב עליהם. אז הוא לוקח איזה בתוך ספר, שם שם הרזרבה נייר לבן. ואחר כך, הנייר לא כתוב עליו שום דבר. אחר כך שיש לו איזה חידוש, כותב בנייר. אז הוא כותב שאסור לעשות את זה. למה? כי הנייר עדיין אין בו דברי תורה. אם היה בנייר דברי תורה, ואתה שם אותו בשביל ההמשך לכתוב עוד כמה שורות ועוד כמה עניינים, זה כן. אבל כאשר הוא שם נייר, אז מה אתה שם? אתה כאילו שומר בתוך הספר את הנערות. זה אסור. אז הוא פוסק שם שאסור. אותו הדבר תדעו, יש היום תקנה נוראה מאוד קשה. תקנה קשה. מדפיסים לנו סידורים. תביא לי פה איזה סידור. לא, סידור. כן, תראה, יש ביניהם סידור. מה יש פה? תביא את זה גם. תביא רגע. גם טוב, תביא עוד ספר. או, הנה הוא הביא סידור. תראו, הסידורים שעושים אותם, זה המדפיסים עמי ארצות גמורים. לכן לא תלמדו מהם שום דבר. ודאי לא נוסח תפילה וכל שכן שאר דברים. בואו אני אגיד לכם, הנה הסידור הזה, איך שפתחתי אותו, אז בדרך כלל מה עושים? כל ספר קדוש, כל ספר, תקרא שולחן ערוך, תקרא הרמב״ם, תקרא גמרא, יש שם דף לבן חלק. מדביקים אותו לקריכה ולספר. זה כדי להחזיק את הקריכה שלא תקרא. אז זה נעשה דף נוטרלי, לא כותבים עליו כלום. אז פה הם התחכמו, דף אחד עשו אותו ריק. כתב פה לילו נשמת, אמו יקרה והחביבה, וכן זה הדרך. אבל פה בסוף לא. הנה, בואו תראו מה הוא עשה בספר. על הקריכה, מה הוא הדפיס? שמות הקודש. הוויה, עדנות, עדנות הוויה, זה אסור. זה יכול להימחק. זה איפה מקומו? בתוך הספר, לא בקריכה. ואם תאמר מה ההבדל? יש הבדל. הקריכה זה לשמור על הספר, שלא יקרה ולא יתפרעו הדפים. אז אתה לוקח את הקריכה שהיא לשמירה, והוא כותב עליה שמות הוויה, ועוד כמה עשרות שמות. לא, זה לא, זה הבאת להראות מה היה פעם ומה עכשיו. הבנתם? חכם שמעון יש לו כל מיני זה. הנה, פה זה הכל חלק. זה של צלח מנצור היה. הכל חלק, גם בהתחלה. רגע! גם בהתחלה, גם בסוף, תראה. אבל אלה מה עשו? שמו, ויש כאלה על הקריכה עצמה. כותב שם השם הוויה ומדפיס כל מיני. פה כתב רק קדיש. זה עוד חצי נחמה ונחמתה. אבל בפנים, בתוך הקריכה, תראה מה כתוב שם. עוד פעם, יש שם שיביתי השם ולמנצח בנגינות. זה אסור. זה תעשה בתוך הספר. אבל לא בדף, שהדף הזה הוא אמור לשמור על הספר. זה השומר. זה, אתה עשית את זה, תשמיש קדושה. ועכשיו עוד יותר גרוע, זה עם הזמן מתבלה, עכשיו זה חדש, עם הזמן מתבלה, זה מתחיל להיקרע, ואז זה נופל לארץ. ותראה בסימן א' במשנה ברורה, שם הביא את הרב תבואות שור, שהוא צועק, תשתפך נאבני קודש וראש כל חוצות. אחת הסיבות שהאותיות של השמות הקודש נזרקות ברצפה. ויש בספר חסידים, כתוב עונש חמור, מר מאוד, מי שעושה כן. עכשיו בספר חסידים כתוב, היה חכם אחד גדול מאוד, לא כתב את שמו, בגרמניה, לפני 900 שנה. הצדיק הזה נפטר, אחרי פטירתו, יום אחד בלילה באו הגויים שיקורים, נכנסו לבית הקברות. והלכו על המצבה הזאת, פרקו אותה, הוציאו את המת ממקומו, וזרקו אותו ברצפה, ופשטו את בגדיו, קרעו אותו, ביזו אותו, זרקו אותו ככה לרצפה. באו יהודים למחרת לבקר בית העלמין, רואים מת, זרוק ברצפה. לא יודע מה היה, עצמות, כבר גוף וזה, והתכריכים קרועים, הכל בלוי. ישבו, אמרו, אוי ואבוי, קראו לרבנים, עשו יום תענית, והלכו וקברו אותו בחזרה. בא אליהם בחלום, אמר להם, אל תצערו, זה היה עונש בשבילו. מה העונש? שהוא היה רואה ספרים קרועים ולא מרים את הדפים ולא שומר עליהם. בגלל שלא שמר על השמות, כך נעשה אמו. פה בינתיים הם עוד לא התקלקלו והם עוד בסדר. הנה, אחורה יש רק סמל של הוצאת ספרים. עשו פרסומות, אבל ברוך השם, אבל יש הסידורים, השאר זה עוד מצב טוב מה שראיתי לכם. מה שיש סידורים נורא והיום, והם גם קרועים, אז זה אסור לעשות כן. לכן צריך לדעת, ספר זה בשביל קודש, לא בשביל חול. לא עושים שם דבר חול. עכשיו, שם הוא אומר מה?
הדקה ששמים בסידור מותר לי לזרוק.
מחילה, אני לא שומע אותך.
הדקה ששמו בסידור מותר לי לזרוק את זה משם? כי זה מאוס.
עם מה?
שערות של
זקן צריך להוציא את זה, אבל יכול להיות שזה ששם אותם מתכוון לגנוז אותם. אז תשים אותם באיזה גניזה, לא לזרוק ברצפה. יש בשערות הזקן כנראה איזה עניין. אפשר לשים באיזה שקית ולשמור אותם שם. אם זה שלו, של אחרים זה קצת עושה דחיית נפש, זה לא מתאים. אז זה פחות או יותר העניין. עכשיו גם מובן שם בהלכה, זה דברי הגמרא, וכך נפסק להלכה. אסור להיזהר שהוא חותך בסכין. לא יחתוך בסכין בצורה שהוא יכול לפגוע ביד שלו. לא על גב היד. מה זה גב היד? משל הוא שם איזה זה וחותך אותו על גב ידו. זה יכול לפגוע ביד ואז הוא יבוא לידי סכנה. זה מראש עושה עוון שהוא חותך בצורה כזאת, וכן על זה הדרך. אלא ישים אותו על איזה משטח, כמו קרש של חיתוך, ויחתוך עליו, ובזהירות תמיד, שיש לו סכין. גם בגמרא מובא, יש כאלה תוקע את הסכין, אין לו איפה לשים את הסכין, היה להם דלועין, דלעת, כלבסה, גדולה. היה תוקע את הסכין שם. מה אומרת? אסור. למה? שמייבוא מישהו, יושב על הדלעת, או יתגלגל, ויפצע אותו, ייכנס לו חס השלום באיזה עבר, יבוא את זה סכנה. לכן צריך זהירות בכל הדברים האלה. אם עובר ואפילו לא קרה לו כלום, יש לו ערבון בידו, ויכול להפסיד את המצוות שעשה. לכן יזהר מאוד שלא לעשות כן בשום פנים ואופן. הרב ברכי יוסף עליו השלום, הוא מרן החידה, כתב, וכך כתב גם בשולחן ערוך, שיזהר בזה מאוד, שלא לבוא לידי... עכשיו, לגבי סכין, שצריך להוריד אותו מעל השולחן בזמן ברכת המזון. יש כמה טעמים. הטעם הפשטי, כיוון שהשולחן זה מזבח, ועכשיו אני מברך עליו, אז זה עוד יותר, השכינה הקדושה באה, שנאמר, ודבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. אז איך אתה שם סכין עליך? כתוב, לא תניף עליהם ברזל, כי חרבך הנפת עליה ותחל אליה. אז זה אסור. מה הדין ביום שבת? האם גם ביום שבת צריך או לא? שבזה יש דעות לכאן ודעות לכאן. הגאון חידה כותב, שככה הביא בפרקי יוסף, שבשבת התירו. מותר בשבת להשאיר על השולחן, אבל לחסה אותו. להשאיר אותו. ויש, הבן ישחי כותב, שאנחנו נוהגים לסלק, כי כך כתב גם רבנו הארי. הוא ראה בשאר הכוונות שכתב, שהיה מסלק מעל השולחן, גם בשבת את ה... לכן טוב בשבת, לפני שבאים לעשות ברכת המזון, לאסוף את המזלגות, הסכינים, שיש על השולחן, ואז יעשה מים אחרונים. וכן, אותו הדבר גם כתוב בהלכה, כלים ריקים, כך מביא קו הישר, והביא אותו כמה וכמה. מרן החידה הביא את זה, רבי חיים פלאצ'י הביא, ועוד, שלא להשאיר צלחות ריקות וכוסות ריקות בשעה שהוא מברך ברכת המזון. כי השכינה באה, זה לא כבוד, שהיא רואה לכבודה, היא רואה דבר כזה. יש כאלה מה עושים, אחרי סעודה שלישית, אסור לעשות כלום. כל ההלכות של עצלות, מקפידים בזה מאוד מאוד. אז זה לא נכון. אנחנו היינו, אני זוכר עוד מור אבי עליו השלום, לא היה חסיד כמו מחמיר בהלכות שבת בצורה נוראה עד קצה האחרון. מה אני אשב לספר לכם את החומרות שהיה לו בשבת, כי זה לא הלכה אבל חומרה. אז בכל זאת, בסעודה שלישית, לא היינו מתחילים, אפילו מביאים מים אחרונים. עד שלא אוספים את כל הכלים הריקים, מסלקים את כולם, בפרט אלה שהתלכלכו על ידי אוכל וכדומה, פסולת, את הכל מסלקים, רק את העצמות והקליפות, כמו שכתב הבן ישחי, מרכזים באיזו צלחת אחת, משאירים אותה עד סוף ברכת המזון. אבל שאר הכלים הריקים והמתונפים, ודאי צריך לסלק אותם, ולא להשאיר אותם על השולחן בשום פנים ואופן. כן.
אם יש לי כמה חברים וחותכים אבטיח.
מה עושים?
חותכים אבטיח, פוסה.
אבטיח.
כן, עכשיו אני חותך.
יש עוד אבטיח בשוק, עוד מעט. צריך להתפלל שיבוא. נו, נו.
אני מגיש לבן אדם עם סכין שזה נעוץ, אני מגיש לו את זה.
ואז מה הוא עושה? אני לא שומע מכם.
אני מגיש לו את זה סכין. סכין באבטיח, ואני מגיש לו, זה בעיה? זה אסור או שזה...
מה בסכין? סכין, הוא אמר הוא סכין. חותך אותו בסכין. ואם הסכין הוא מברך עליו בורא פרי האדמה, זה צריך לברך דיין האמת. מה זה? הוא לא שומע מה הוא אומר. אוי משוגע הזה. מה עם סכין? אוי ואבוי. למה שמו סכין? השם שהוא מסוכן. מסוכן, סכנה. אז איך ישים סכין ויעשה ככה? ודאי אסור. אבטיח, אוכלים ביד, מה הבעיה? הרי מה? רטוב? הרי קיים עלן פירות וירקות שהוא באו במים, אסור לנו לאכול אותם, עליהם כן האדם נטל ידיו. א', הוא באמצע הסעודה, ב', גם אם לא באמצע הסעודה. עכשיו אם יביאו לך כעת אבטיח או מלון והוא רטוב, הוא רטוב לא משתפו אותו במים, אלא זה המיץ הטבעי שלו. במיץ הטבעי אין שום בעיה, ויהיה מותר להשתמש. בלי לרחוץ עדיין, מותר. כן. אבל אם הפיעו לו מלפון כבוש, למשל, עמוץ, הוא אוהב את זה, חמיץ מלפונים, רוצה לקחת מלפפון לאכול, זה אסור. זה צריך שיהיה או איתו לידם, או יחזיק אותו באיזה נייר. באיזה משהו, כן. טוב? מה? מזלג. מזלג, כן. סבא שלך היה אוכל במזלג?
כן.
אני לא אוכל במזלג.
אני אוכל במזלג?
אני לא אוכל במזלג, אני אוכל בכף. התרגלתי, אם שהייתי ילד, אני אוכל בכף, מה פתאום אני אוכל במזלג? מה זה המזלג הזה עושה? זה נופל, האוכל מתענף. הזקם מתלכלך, כל הבגדים הולכים. סתם. המצגות, היום גם יש מזגות מנייר, מפלסטיק, מכל מיני. שמעת? עכשיו, הגמרא בסנהדרין אומרת, נו פתח פה, התחיל. הגמרא בסנהדרין אומרת שאדם שבא לאכול, אסור לאכול, בא לסיים את האוכל ולברך ברכת המזון, אסור לא לברך אם אין פת על השולחן בשעה ברכת המזון. פת פירושו אפילו חתיכות, אפילו פירורים שלהם, כדי שיחול הברכה על משהו, כי לא מברכים על שולחן ריח, ונאמר להניח ברכה אל ביתך. אבל יש שם בעיה אחרת, אומרת הגמרא, שאם הוא ילך ויוציא כיכר שלמה, פיתה שלמה או לחם שלם וישים אותה על השולחן, זה היה מנהגם אז של העבודה זרה. כומרים, מה הם עושים? מחשמה וזכר זכרם. מתחת השמיים. מחשמה זאת גם, טוב, לא נזכיר. זאת שנבחרה, הבן שלה, הבת שלה התחתנה עם יהודי, והביאו לחתונה כומר ורבי. אז ברוך השם, תראו איזה גידולים, לא עליכם. קיצור, אז עכשיו מה השאלה? עכשיו השאלה, השולחן, מה הם היו עושים הכומרים? היה להם, קוראים לו גד, לעבודה זרה שלהם. אמר רבי יהודה מנין שאין גד אלא לשון עבודה זרה, שנאמר האורחים לגד שולחן. אחרי שהם גומרים לאכול, מנקים את השולחן, מביאים כיכר לחם שלם, מנחים אותה לשולחן, ואומרים את זה בשביל עבודה זרה. משאירים את זה כל הלילה. היה בא מישהו גונב את זה, אומרים, הנה הפסל בא בלילה ואכל. עבודה זרה אכלה. אז לכן אסור להביא לחם, כיוון שזה מנהג הגויים. אז מה נעשה? מה נעשה? אל ההלכה, תדעו שמותר, בפרט ביום שבת, כיוון שבשבת יש עניין להשאיר להם, לפעמים לא נשאר, לפעמים נשאר חתיכות פירורים או חתיכות של פרוסות, בסדר, זה מצוין. תשאיר אותם על השולחן, הרכז אותם במקום אחד, נקה את השולחן, וזה יהיה במקום אחד. אבל לפעמים קרה שהלחם היה כזה טעים, שאכלו את הכל, היו רעבים גם. הייתה דרשה ארוכה בית הכנסת ליל שבת, אז היו רעבים, אכלו הכל. אכלו הכל, אז בשבת כולם מודים שמותר לי להביא כיכר שלמה ולהניח אותה על השולחן, ואין בזה משום האורחים לגד שולחן. כיוון שהכל יודעים שהוא עושה זה לכבוד שבת קודש, לכבוד ברכת המזון, שיחול הברכה על משהו, להניח ברכה אל ביתך. מה הוא עושה?
עוגה.
עוגה?
עוגה?
הוא מביא עוגה, לא הבנתי. עוגה שבורה או שלמה? התיכה של העוגה. מותר, מועיל במקום לחם, כן. כן. ומה, למחר אין לו לחם? הוא מדבר כעת על יום חול. בשבת, בלב הכי יש, יש לחם. כן. כן, אפשר. עוגה יוצא את החובה, אין בעיה. מה? אבל מה יעשה? לא, אבל בשבת, אני מדבר בשבת. לא דיברתי על חול. בשבת מותר, אפשר. כולם ממודים שמותר בשבת. עיין עוד. מה? מי?
הלחם.
למה מחוסה?
נגידו בתוך השקית עצמה, יש בדרך כלל...
אין בעיה, אז זה בשקית. הוא רוצה שלא יתנף, כן, הוא רוצה שלא יזהם. פרט היום כל אחד יגע בלחם, זה בעיה. מה עם הקורונה? צריך לשאול את הקורונה אם היא מסכימה. אז זה העניין, אם כן, מכאן למדנו שמקרה כזה יהיה מותר. אבל כלי ריק, אמרנו לכם, כבר כתב קו הישר, הביא אותו גם מרן החידה בפרקי יוסף, ועוד שצריך לסלק אותו, כל הכלים הריקים, לסלק מעל השולחן. עכשיו, רק הסתפקנו, לפעמים משאירים שם כוסות ריקים חד פעמיים. זה בשביל אחרי הסעודה, גם כן רוצים להשתמש. וזה לא בגלל כלי ריק, כלי ריק שאמרו, כלי ריק שהשתמש בו, זה לא נעים. זה לא יפה שזה נמצא על השולחן, אבל כלי ריק שהוא עומד שישתו בו, בפרט שיש מסובים סביב השולחן, אחרי זה ירצו להשתמש בו, יכול להיות שזה כן יהיה מותר. זאת אומרת, כמו שיש לו כוסות חד פעמיות, שם אותם בהפוך, יודעים כולם שאלה נקיים בשביל להשתמש בהם. מאופן כזה יהיה מותר, כן. בסדר, אתה איתי, דאוויד?
כן.
יופי, ברוך הבא. צריך עליך שהחיינו, איפה היית?
חצי שנה. פה יושב, לא יומך.
לא ראיתי הוא. מקשתי הוא ולא מצאתי הוא. כן. אז בקיצור, זה מה שיצא לנו עד כעת מכל העניין של זה. עכשיו עוד דבר, מסכת חולין מובא, קוף י' ב', שאם הביאו לו מים לשתות, לא ישתה אותם מיד, אלא ישפוך מעט מהמים, אחר כך ישתה את המים. דיברנו על זה בשיעורים קודמים. למה? גזרה משום מים הרעים. יש המים שבמעיין, לפעמים יש שם שדים, היה מצוי אצלם, בבבל היה מצוי שדים. אז שלא יזיק לו השד, אז היה שופך מעט מהמים, ואז אחר כך שותה את המים האלה. אז הביא מה הדין ביום שבת, זה לא נקרא בורר, זה החידוש. אפילו שהוא שופך מעט מהמים, כן, זה אותו מים. אף אחד לא רואה שזה כזה, זה צבע אחר או מין אחר, זה לא איזה דבר שאתה, הוא ניכר, שזה שני דברים שונים, אלא זה היינו, זה אותו מים. לכן אין בזה דין של בורר. אם זה... עכשיו, אז לכן זה אחד הדברים שצריך גם כן להיזהר, וגם מתי ישפוך מהמים? קודם הברכה. אסור שהוא ישתה, הוא יברך, ולפני שהוא שותה, הוא שופך מזה. אסור, כיוון שהוא ברך על המים, אז צריך לשתות. אז מה יעשה? קודם שיברך, ישפוך מעט מהמים, אחר כך ישתה. יש רבי חיים פלאצ'י כתב, שאם אדם הזמינו אותו לאיזה מקום, ואם פניו כוס קפה, והוא חושש, אומר לא ישפוך, ויזהר לא להוציא, כי זה מתנף את המקום, וזה לא נראה יפה. אנשים יושבים מולו, צריך להיות זהיר, שלא לעשות דבר שהוא מאוס ולא נעים בפני האחרים, בזה ייזהר מאוד. עוד אומר, יזהר האדם, כתב מרן השולחן ערוך, כשהוא שותה, שותה איזה דבר, אז יזהר לא לתת מאותו כלי שהוא שותה לחבר שלו. למה? משום סכנה. למה? אולי לפעמים יש אדם שיש לו פצעים בפה, או איזה חולי, לא עליכם, או מצונן, והוא יכול להעביר והוא מפחיד אותו, בפרט אם זה תלמיד שלו, אומר לו, קח תשתה. נשאר לו מהכוס, אומר לו, קח תשתה. אלא, ייתן לו לכוס אחר, לא לאותו כוס. זה שולחן ערוך, זה הלכה בשולחן ערוך. לכן צריך להיזהר. ואף על פי שלפעמים התלמיד רוצה שירה שיערים של רבו, יש עניין שמה שהרב שלו שתה, הוא רוצה לקחת לשתות מזה, כסגולה לשמירה, אני יודע, לכל מיני עניינים, בכל זאת, ייזהר שלא לא לתת לו ביד משום סכנה שלא יבוא לידי איזה. יש עוד הלכה אחת שהרבה לא שמו לב עליה, זה מובא בגמרא בפסחים. הגמרא מסכת פסחים, קוף י"ב, הביאה שם, שמה רשימה של כמה דברים. אחד הדברים, מים שאולים. מה זה מים שאולים? למשל, הוא המלצר, או אתה, או מישהו מבני הבית, הלך, הביא כוס מים, או כוס שתייה, לאיזה אחד המסובים. ומה עשה זה? זה בא, אז זה צמא, הוא צמא מאוד, השני. הוא הביא את זה בשביל ראובן. בא שמעון, לוקח את זה ושותה, אסור. זה מים שאולים נקרא, זה יכול להזיק לו. אלא שלא, הוא ישתה אותו את שלו. אחר כך הוא ייקח אחר. אבל הנה כדמה, למשל לפעמים קורה שהמלצר מגיש מגש עם תה, קפה, והוא מגיש לפלוני, הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה. הוא אומר, הכנתי לך. הוא אומר, אבל אני לא אוהב, אני לא בא לי כעת לשתות. לא רוצה לשתות, מאיזה סיבות שלא יהיו. והשני רוצה לשתות, מותר. אבל אם שאב את המים, או הכין את זה מיוחד בשבילו, ובא זה, ולא שואל אותו אם הוא רוצה או לא רוצה. לפעמים גם אם ישאל אותו, הוא יגיד לו, כן, תיקח. לא נעים לו, יוותר לו. אבל לא, זה יקרה מים שאולים. מים שאולים לא שותים של מישהו אחר. אלא מה שהיה מים שהגישו והכינו לך. אלא אם כן אתה לא רוצה לשתות, כמו שאמרנו, מבטר ומעצמך, לא בגלל שמישהו ביקש. אז יכול מישהו אחר להשתמש במים האלה ולשתות אותם.
אין בתשחית,
מה בתשחית? לא, הוא לא ישפוך אותם. מתי זה מים שאולים? שהראשון רוצה לשתות, אבל אם הראשון לא רוצה לשתות, הוא אומר, אני מוותר, אני לא רוצה לשתות, אז הוא נותן זה למישהו אחר, זה בסדר גמור. מים שאולים זה מים שהביאו אותם במיוחד, כוס מיוחד לאיזה אדם מסוים, ובא מישהו אחר לוקח אותם.
גם בבני המשפחה עושים את זה? יושבים
בשולחן? גם בבני המשפחה, כן. לפעמים מביאים למישהו מיוחד, רוצה איזה שתייה מיוחדת, הכינו לו את אותה השתייה. מה עושה השני? מבלי רשותו, מבלי לשאול אותו, אפילו שואל אותו, אבל זה לא הוגן, כי זה מים שאולים. לוקח את זה ושותה, זה דברי הגמרא.
זה לא בסדר, היא לוקחת כל הזמן.
מה?
אמא שלי לוקחת כל הזמן,
מה היא? מה לוקחת כל הזמן? אז אתה תהיה פיקח, לפני שאתה תכין לעצמך, תכין לה, ואחר כך תכין לעצמך, תכין שתי כוסות, כן, ככה תעשה, זה לא טוב מים שאולים. כן. אז כתוב שכיוון, כך כתבו הפוסקים, בליל שבת בקידוש, כולם יודעים שבעל הבית בריא, ואין בו איזה חולי בפה, או נזלת, או איזה דבר, אז זה לא הקפידים. והוא מנגב את מקום שהוא שתה, ונותן לאחרים. אבל יותר טוב, כך כתבו, שיביא עוד כמה כוסות ריקים, וישפוך לכל אחד לתוך הכוס שלו, וייתן לו לשתות. זה היה יותר טוב. אבל אם הם רוצים לברך, עד רבה, תדע שיש מעלה לשתות מאותו כוס עצמו. למה? כך כתב רש"י, וכך כתבו הראשונים, האור זרוע ועוד, כתבו שלמשל כוס של קידוש, כל שברכו עליו בחת המזון, כל שברכו עליו בברית מילה, כל שברכו עליו לחתן וכלה. יש עניין גדול לתת לאחרים לשתות ממנו, מכיוון שברכו עליו כמה ברכות. כל של קידוש, ברכתי עליו בלילה, גם הגפן, גם מקדש השבת. יש עניין בקוס הזה וביין שיש בתוכו, שמישהו אחר גם ישתה אותו, יש בו רפואה. וכתוב שהמהר"ל היה עושה, אתה יודע מה הרפואה? אחרי שנגמר כל של הקידוש, לא לוקחים ושוטפים אותו בקיור, אלא היו שוטים אותו כל אחד עד שנגמר. אחרי שנגמר, נגמר היין, נשאר אולי טיפה או שתיים שאי אפשר להוציא את זה. מה הם עושים? ממלאים אותו מים, שוטים את המים, והמעט מים שנשאר מורחים על הפנים, על העיניים, על האוזניים, אני יודע איפה שכואב לו, בגרון, וכן אז זה הדרך. יש לי סימן ברכה, ככה הם עושים. היום לא, היום בעוונות הרבים, מה שהולך נורא נורא נוראות. כן. אז לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו, עד כאן דיברנו על מים שאולים, נכון? עכשיו, מה עם שאר הדברים? לגבי האדם שאם הוא, אם האדם, למשל, הביאו לו, המשנה אומרת במסכת תרומות, הביאו לו משקה מגולה. מה זה משקה מגולה? עכשיו לילה. הוא השאיר כוס והלך. והיה שם שתייה, לא משנה כעת שתייה, אני לא מדבר כעת עם חמה או קרה, שתייה. כל שתייה או בקבוק שתייה, השאיר את הבקבוק פתוח והלך, ולא ישב ליד זה מישהו. זה נקרא משקים מגולים. מה הדין? גמרא אומרת, זה סכנה, שחישן השמש אתה ממנו נחש או סממית, שהם יש להם ערס בפה. והם שותים, הם אוהבים לשתות. אז הם מחכים, מתי שהבן אדם הלך, לוקחים מהמים האלה ושותים אותם. אז אסור לשתות מים מגולים. אבל אם היה יושב, כן. הגמרא, מסכת עבודה זרה, כותבת, שאם זה מים חמים, למשל כלי קפה, והוא עדיין חם, אין חשש. גם אם ישאיר את זה רגע, ולא היה פה אף אחד. אבל הוא חזר וזה עדיין חם, מותר לשתות. למה נחש מפחד מהאש? כל דבר שהוא חם, הוא מרגיש את החום, הוא לא מתקרב אליו. לכן הסממית לא תבוא לשם. אלא יש להם איזו טמפרטורה מיוחדת, כמו פושר, שאותה הם שותים. אז במקרה כזה יהיה מותר. אבל עליו אחים, משקים מגולים, חיזר מאוד. שעבר עליהם הלילה, או אפילו לא עבר כל הלילה. עצם זה שהיה מגולה והלך, והגמרא אומרת כדי שיבוא הנחש מצד אחד של הכלי לצד השני של הכלי, אז זה מספיק רבע דקה, 20 שניות, 15 שניות, הוא יבוא וישתה משם ואתה לא תדע, ואז הוא הריק שם מהסם שלו בר מינן, וזה יכול לפגוע באדם ששותה, סכנה.
מה עם משקה מוגן? גם אותו דבר?
אז כך כתבו האחרונים, יפה שאלת. פרי חדש, הפרי תואר, זה רבנו חיים בן עטר ועוד, כתבו שכל זה מדובר במים, אבל בשאר משקים, כמו מיצים של פירות וכדומה, זה היה בזמנם. לא היה את הכימיקלים. זה פעם היה מחלק לנו כימיקלים, אתה זוכר? אז לא היה אותם, אז זה רק היה מים. אבל שאר משקים אין בהם בעיה. שם אנחנו לא חוששים, לזה לא בכלל הגזרה. חכמים גזרו... אתה תיכנס בתוך המילים, תפריע. חכמים גזרו רק על מים, אבל לא גזרו על משקים אחרים. מה רצית עכשיו? ויפתח השם. מה?
עלות השחר?
מה הוא אומר? אדוני, אתה מערבב 10 הלכות ביחד. כן, 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 כן. אתה לא הקשבת לי. שם זה דין אחר, מה שאתה מדבר, אמר עליהם הלילה, מדובר על ארבעה דברים. על ביצה כלופה, שום כלוף, בצל כלוף, ומשקים מזוגים שעבר עליהם הלילה. זה שעבר עליהם הלילה זה עלות השחר. כאן לא מדברים בזה, כאן מדברים במים מגולים, לא משקים מגולים. לכן כתוב בהלכה מים. מים מגולים שהשאיר אותם בלילה בלי השכחה, הם אסורים בשתייה. נפקא מינה גם, עכשיו עוד חידוש יש. לפי זה כתבו הפוסקים, גם יין. אם השאיר את היין פתוח, למשל, האישה הכינה את השולחן לכבוד שבת, כדי שיבוא האבא, בעל הבית, ימצא שולחן ערוך. אבל לא חיסתה את הבקבוק, הבקבוק נשאר פתוח. והביא, בא לשתות מהיין, אסור. היין היה מגולה בלילה, אפילו רגע אחד. היה מגולה בלי שהיה שם מישהו, אסור, זהו פסול לקידוש. אז ייקח מים אחר, ייקח יין אחר, יין אחר. אין לו יין, קדש על הפת. גם בלי מכסה. יש מי שמתיר ויש מי שאומר שאין חילוק. לכתחילה, יזהר גם היין לא טוב, הוא מתקלקל. וכשמשאירים אותו פתוח, אז הטעם שלו נמר, הלך. צריך לחסות אותו. צריך לשים לו מכסה. בלווח אם הוא בא בהלכה, אפילו כעת בשולחן, יושבים לאכול, ומישהו מזג יין או בקבוק שתייה, תסגור אותו עם הפקק. למה? מישהו ייתן מכה, זה יישפך, והתקלקל הסעודה. התקלקלה כל הסעודה. אז זה לא טוב. לכן צריך תמיד מראש למנוע תקלות. לפחד בשעת הסעודה, שהשטן בא ורוצה להפריע. זה הרע אדם. כן. אחרי זה, מה יש לנו עוד? דיברנו על במשנה במסכת תרומות, שם המשנה כותב בפירוש שמשקים מגולים לגבי תרומה, אז לא יוצאים מהם תרומה. וכך כתב הגאון הפרי חדש, גם הרב פרי תואר, זה עליו השלום, רבנו חיים בן עטר ורבנו אחידה בברכי יוסף, כולם כתבו כך, כמו כיוון שמצוי מקום שמצוי נחשים, אסור להשאיר שמה משקים מגולים. אבל מקום שלא מצוי נחשים, כמו בתים שלנו, בדרך כלל לא מצוי, אבל תדעו שלפעמים כן. סיפרתי לכם כמה פעמים, היו מקרים מאוד לא טובים, שזה היה אחד בתל אביב, היה לו מסעדה שם. היה לו מסעדה, היה בא בבוקר, רואה שם חרב ודרב. כל הבשר היה נשאר כנראה פתוח, או נשאר בלי השגחה, או באריזות היה. הכל החוצה וקרוע וחתוך, וזרוק ברצפה וחלק על השולחנות, על השולחן הזה, ולא יודע מה קורה, מה הולך פה. אז הלך, שאל כל מיני, לא יודעים, אף אחד לא ידע. בסוף שמע את זה, זה אחד, חבר שלו, אמר לו, תשמע, תעשה מערב בלילה, אז עוד לא היה מצלמות. שים מערב, ואל תהיה לבד, תקע איתך עוד מישהו, ותעמדו, תראו. בקיצור, אלה הלכו, הסתתרו. זה היה בלב תל אביב, במקרה הזה. מכיר את היהודי. אמרו בלב תל אביב, נשארו שם, באיזה גלריה שם למעלה, והיו יושבים. פתאום, הם רואים באמצע הלילה, השאירו איזה אור דולק, ככה אור קטן. ראו באמצע הלילה, באו נחשים. ולא אחד, להקה. איזה שישה, שבעה נחשים, באים, הם כל לילה רגילים. זה האוכל שלהם. ומתחילים להוציא את הבשר, ומתחילים לאכול. אוכלים, בוראים מפה, משם, הם חותכים. זה מפה, יש להם כבר את השיטות, איך לחתוך את הבשר, ואיך לקרוע ולתלוש אחד מהשני. והיו אוכלים. אליהם פחדו פחד מוות. לעדו להגיד אושה בסתר כבר הכל. אפילו אמר לי א' ב', רעדנו להגיד א' ב'. קיצור הדברים חיכו, זה איזה ארבע שעות נחשים עשו שם חגיגה. חגיגה, אבל בשקט, הכל בשקט. לא, שלא להפריע לשכנים, שלא יזמינו להם משטרה. ואז, בבוקר, אלה הלכו להם, רועדים ופוחדים, בר מינן מה היה. אמר, גמרנו, מה יעשה פה? הלך, אמרו לו, יש אחד לוחד נחשים, זמינו אותו. הוא הלך, אמר, זה לא בשבילי, אני צריך עוד אחד, הלך, מצא את הרב שלו, שלימד אותו את ה... הלכו, בדקו, אמר לו, אדוני, תמכור את החנות, אין פה מה לעשות. מה? אמר לו, פה יש לך מחסן מאחורי הקיר, יש למעלה מ-30 נחשים שם. חבר הביא חבר, מפלגה שלמה. זה לא רק ראש ממשלה חלופי, הכל יש שם. אמר לו, דיר בלק, אין מה לעשות, תמכור את המקום אפילו בחצי מחיר ותברח. למה אלה יבואו פעם, יכולים להרוג את כל מי שיקום עליהם. הם להקה. עשר, עזבתי את זה והלכתי. מכרתי והלכתי. חזר בתשובה והגיע לאן שהגיע, וברוך השם. אז יש, מצוי, יש מקומות, יש נחשים. אלה שלוחדים נחשים, פעם אחת היה אצלנו בשכונה, בניין ליד, היה נחש לתוך בית. אז שאלתי אותו אחרי זה, אמרתי לו, תגיד לי, נחשים מצויים, הרי בשולחן ערוך כתוב שבמקומותינו אין מצויים נחשים. אמר לי, תדע, זה לא יכול להיות. אני יכול למצוא לך באמצע תל אביב, במרכז תל אביב, באיזה רחוב שתרצה. גם פה בירושלים, איפה שתרצה, אני יכול למצוא לך נחש. יש, רק הם מתחבאים, מפחדים מבני אדם. אז מצויים. אלא מה, שהם לא מצויים בבתים. צריכים את השומר. אחרי צריך לשים רשתות, לשים, לנעול את הדלתות, לעשות כל מיני אמצעי מיגון, כדי שהם לא יבואו. הם לפעמים עוברים אפילו דרך הביוב, חוץ מכבודכם. עוברים משם, עולים קומות על גבי קומות. לא מעניין אותו את הנחש. אם הוא רוצה להגיע לאיזה מקום, הוא מגיע. לפעמים הוא רוצה לצוד ציפורים, לצוד יונות, או קינים שיש שם, כן, של יונות וכדומה. הוא עולה שם, והוא מטייל, עולה חובה.
הוא לא רואה, נכון?
אני לא יודע אם הוא לא רואה, יש נחש שכן רואה. יש נחש רואה, יש נחש שומע, יש נחש רק מדבר, עוד לא שמעתי, היה אצל אדם הראשון. אז הבנת? לכן צריך זהירות. יש, כתב השולחן ערוך, הביא את הדין הזה, שמשקה מגולה בלילה, אנחנו לא נשתה אותו. למה? השם יבוא נחש, נחש בא ושתה. ממשיך השולחן ערוך וכותב, במקומות שלא מצוי נחשים, אין מקום לחשוש. ואנחנו במקומנו, אין נחש, אין נחשים. זה היה בצפת, בפלא פלאים. בא הגאון רבי חיים מוולוז'ין ואמר, תדע שהגאון מבינה ביאר ואמר, תדע שכל הלכה והלכה יש בה גם לפי הפשט, יש בה לפי הרמז, יש בה לפי הדרש, וגם יש בה לפי הסוד. אמר, נחש, אדם ששותה משקה מגולה גם במקום שאין נחש פיזי, לא הנחש הזה הביולוגי, אבל יש נחש רוחני. מה זה הנחש הרוחני? אומר אדם, בא לעמוד עמידה, מתפלל, פתאום באמצע העמידה באים לו מחשבות זרות. עכשיו, הוא אומר, אני אשים לב להגיד ברך עלינו. אמר לי אחד אתמול, ברך עלינו. רק אני מגיע לרפאנו, פתאום הראש אוטומט ברח לאיזה מקום אחר, ופספס. והוא כל העמידה מתכונן, בהיקון יענו, הוא שומר. לא עוזר. מה זה? ממה זה בא המחשבות? אומר, מפני שלא נזהר, שותה משקים מגולים. משקים מגולים, גם במקום שאין נחש, נחש הזה שיש בה בגן החיות, הוא לא יבוא. אבל יש נחש קדמוני, זה השטן, הוא בא לאדם בתפילה, והוא מביא לו את המחשבות. ואז ממילא, כשאדם בא ושותה משקה מגולה, אז זה מזיק אותו, הוא לא יכול להזיק אותו, הוא מפריע לו בתפילה. אבל מתי הוא מקבל את האוקיי, את הרשות, לבוא ולהזיק לבן אדם, להביא לו מחשבות באמצע התפילה, זה הנחש הקדמוני. לכן ידע אדם, גם אם לפי הפשט זה ככה, יש גם לפי הסוד. כן, לא למהר ולהגיד זה כן וזה לא, אלא עדיין צריך להיזהר. עכשיו יש עוד הלכה, נטילת ידיים של שחרית. נטילת ידיים של שחרית, צריך להיזהר לא לשפוך את המים במקום שיש עוברים ושבים. המדובר הוא לא באלה שנוטלים בקיור. בלב הכי כתבו הפוסקים היום, שהיום בבתים שלנו, כיוון שכל הבית הוא חדר בתוך חדר, הכל חדרים מחוברים, אז הכל נחשב כ-400. מה שאמרו, לא ללכת 400 בלי נטילת ידיים, מדובר במקום פתוח, או בשדה, או כמו בצבא, או בכל מיני מקומות כאלה. אבל אם אדם ישן בתוך בית, והבית מוקף במחיצות, אז כולו נחשב כ-400. אז אני יכול ללכת, אני לא צריך לשים את המים שיהיו לידי בנטילת ידיים, אלא אני יכול ללכת לאיפה שנמצא כיור, לטול שם את הידיים, לברך על נטילת ידיים, ואחר כך לעשות מה שאתה צריך לעשות. אז יוצא שזה הדין. עכשיו, בנטילת ידיים של שחרית, צריך להיזהר המים של הנטילה, זה כתב, אמנם זה מובא בן איש חי, אבל בן איש חי העתיק את זה מרבנו אחידה. אחידה בברכי יוסף כותב שיזהר מאוד שאחרי שנטל את הידיים במים לא לברך כנגד המים האלה. למשל, הוא שפך את הרגית והוא עומד ומברך נטילת ידיים, אסור. תהפוך את הפנים שלך לצד אחר ולא לצד שהמים נמצאים, כי המים האלה דינם כגרף של ראי, כמו חוץ מכבודכם מים של שירותים. אז זה אסור לברך כנגדם. או אחרי שהמים נגרו והלכו. לכן הוא כותב, לא ישפוך אותם ברצפה. שאז יעברו על זה אנשים, אם יעבור אדם יחף, יכול להינזק. כיוון שהרוח רעה היא נעקרת מהידיים, ולאן היא עוברת? למים שנשפכו ברצפה. והמים האלה רטובים, יבוא אדם, הרצפה רטובה, ידרוך על המים האלה, יכול להינזק, חס ושלום. הוא מברך לפני שהוא מנגב. אנחנו משפשפים את הידיים 6 פעמים, 3-3, ואז מרים את הידיים ומברך, אשר קדשן ומצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. זה הקדושה הראשונה שלנו בבוקר, תור יהודים. ואז מנגב. כן. אם אין לו מה לנגב, אשאיר אותם ככה שיתייבשו באוויר, גם כן מועיל. יברך ויחכה שיתייבשו, אחר כך יעשה שאר ה...
נראה לי ששמעת, לא יודע אם זה נכון, שבאשר יצר הוא חייב לנגב קודם,
נכון? כן. באשר יצר יבנגב. אותו הדבר גם כן בנטילת ידיים של לחם, אם אין לו מים, אם אין לו מגבת לנגב, אז יחכה עד שיתנדף ולא ייגע בלחם כשהידיים שלו רטובות, כי זה נקרא לחם מגואל, מגישים על מזבחי לחם מגואל, סוף, אלא צריך שיהיו ידיים יבשות בשעה שהוא נוגע בלחם. זה עוד הלכה, אבל זה צריך לדעת כל הלכה במקום שלה.
כבוד הרב,
כן?
צריך לחשוש מהמים האלה גם אם הוא... צריך לחשוש אם הוא הולך לישון אחרי חצות? זה אותו דין?
השאלה מה הוא עשה עד חצות.
למה?
חצות. סליחה, רוב העולם זה לא כמו שאתה מדבר, לכן תיזהר. אותי שאלו, לא אותך, סליחה. רוב האנשים שומע את הרדיו, מספר סיפורים, מדבר בטלפון, אפילו קריאת שמע שעל המיטה לא אמר בזמן. קריאת שמע שעל המיטה היום, הזמן שלה 11:20, צריך מיד, לפני שיעבור חצות. לפני חצות צריך להגיד קריאת שמע שעל המיטה. אחרי חצות הוא צריך לקרוא תיקון חצות. השאלה אם הוא קרא תיקון חצות. לא כולם עושים את זה. זה רק אתם, כצדיקים, יש כמה בודדים, יחידי סגולה. אבל אם הוא לא למד תורה ולא עשה כלום, הוא קרא קריאת שמה שעל המיטה. תודה רבה, עשה איתי חסד שלמד קריאת שמה שעל המיטה. אבל כל השעות של הלילה ישב פטפט ודיבר בטלפונים, כל הטלפונים שלו עושה אותם באותה שעה, אז מה עשינו? והאזין לרדיו וליומן של חצות, נכון? יש יומן. יש יומן. ביומן א', יומן ב', יש כמה תחנות, תחנה הזאת, תחנה ההיא. יש כאלה מחמירים, יש להם כמה מכשירים. פותח את זה שלא יפספס איזה מילה מאיזה מישהו. כן? אז לא, אתה לקחת את ההלכה ועשית אותה בינלאומית. זה לא ככה. זה לא כך. אז לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו, בנתינת ידיים שחרית, כתב, מעניין רבנו חיים בן עטר, שאפילו שאמרנו שמים מגולים, אסור לשתות אותם, אבל אם היה, באת ליטול ידיים בבוקר, והיה לפניך גיגית או קנקן של מים, ואתה רוצה ליטול ידיים, אבל היה מגולה, אומר אין קפדה, לא צריך להקפיד. פה לא צריך להקפיד, אפשר ליטול ידיים גם במים מגולים, ליטול ידיים, אבל לא לשתות. כן, הכך, נטילת ידיים האלה, אומר יזהר לא לתת אותה לבהמה שלא לשתות. יש לו כלב, יש לו חתול, יש לו כבש, יש לו פרה, רוצה לתת להם לשתות, אז המים האלה של הנטילה אסור. זרוק אותם במקום שלא עוברים ושווים, או בכיור ישר, כדי שלא יתנזקו מזה אחרים, כי רוח רעה שורה עליהם חס ושלום. לכן צריך להיזהר. עכשיו, יש עוד הלכה אחרת, תנו לנו להספיק עוד הלכה. גמרא אמרה, קסא דחרשה ולא קסא דפשרה. מה הפירוש? טוב לאדם לשתות כוס שמחשפים, עשו בזה כישוף, ולא ישתה מים שחוממו ולא הורתחו. שימו לב, לא מדובר במים שרתחו והתקררו, אלא מדובר במים שהוא שם אותם על האש, אבל עדיין הם עוד לא רתחו. זה יותר גרוע ממים שלא הרתחת בכלל. כי זה כבר מסוכן, למה נהיה אבולציה שמה, מתחיל להיות כמו ערפל במים, ואחר כך ממשיכה גמרא ואומרת, והנה מילה דלה צייץ. לפעמים אתה שים לב שלפני הרתיחה הוא מתחיל להשמיע צפירות, עולות וירדות, קצרות, ארוכות, שתי צפירות. זה, אז אם זה צפר, זה כבר סימן אחד טוב. מתחיל לשקוע המים הלא טובים. וכן דלה שדה בה ציווה, לא שם שם עשבים, כגון סנט של תה או קפה וכדומה, אם שם, אז זה מועיל. זה מבטל את הסכנה. אבל מים פושרים שלא רתחו, אני מדגיש, שחוממו, אבל לא רתחו. אם לא חוממו בכלל, אין לי בעיה. אבל אם רתחו והצטננו, אין בעיה. חוממו, ועוד לפני שהספיקו לרתוח, הוא רוצה לשתות מהם, זה מסוכן. זה אסור לשתות. כך כתבה הגמרא. לכן יזהר האדם בכל הדברים האלה כולם, וכן גם מים של שעת התקופה. הרב הגיע עוד לא. מים של שעת התקופה, בזה נסיים. יש, תדעו, השנה, כל שנה, שנת חמה, לא שנת לבנה שלנו, שנת חמה, 365 יום, ועוד 6 שעות. שומע? תקשיב. 395 ו-6 שעות, ויש עוד כמה דקות. בגמרא יש שתי שיטות, של שמואל ושל רב עדה. מה נפקא מינה? אני לוקח את היחידה הזאת של 365 יום ורבע, חלק אותה לארבעה חלקים שווים, שזה יוצא 91 יום ועוד כמה דקות. כל 91 יום וכמה דקות, יש תקופה חדשה. מתי זה מתחיל? מתחיל בתשרי. בדרך כלל זה תשרי. לפעמים זה קצת אחרי תשרי. מתחיל חשבן. תלוי איזה שנה זה היה. אז יש חודש תשרי, זה תקופת תשרי. אחר כך יבוא תקופת טבת. זה, יש לוחות שכתבו את הזמן של התקופה. אחר כך יבוא תקופת ניסן ותקופת תמוז. הארבע זמנים של התקופות האלה מסוכנים. למה? אז רבנו דוד אבו דרהם מביא שהראו בהם איזה אירועים בהיסטוריה. הראשון זה שאנחנו עושים בתשרי, אז אברהם אבינו עקד את יצחק, ויש למאן דאמר שטפטפה סכין דם, יצא כמה טיפות דם מהסכין, וצעק עליו המלאך, אל תשלח ידך אל הנער. וכל שנה באותה שעה של התקופה יש מעין איזה דם שאנחנו לא נראה, דם הסמוי בתוך המים האלה שהם מגולים. אחר כך תקופת טבת, מה היה בתקופת טבת? אז שם כתוב שבתקופת טבת היה בת יפתח שהוא נדר שאשר יצא מדלתי ביתי אקריב אותו לשם. אז יצאה ביתו ואמר אחור אחרתיני וזה, ואז יש אומרים שהוא עשה במעשה, זאת אומרת הוא שחט אותה, יש אומרים לא, יש בזה כמה אופנים. בכל אופן הגזרה הייתה בתקופת טבת, אז זה גם מסוכן. תקופת ניסן, מה יש? לקוע מצרים בדם. שנה לפני שיצאנו ממצרים, בדיוק 12 חודש, כמשפט הרשעים בגיהנם, משפט המצרים במצרים, 12 חודש. זה היה בניסן. אז בזמן תקופת ניסן, לקו כל המים שבעולם והיו דם. אז כל שנה זה חוזר על עצמו. תקופת תמוז, מה היה? אז משה יקה את הסלע והסלע טפטפה דם. מאיפה יודעים? הרי לא כתוב בתורה שיצא דם, אלא כתוב ויזובו, יניקה צור ויזובו מים, זה בתהילים. ויזובו, אין זיבה אל הדם, שנאמר כי עזוב זוב דמה ימים רבים ולא עת נידתה. אז חס ושלום גם כן. אבל למסקנה להלכה, אנחנו לא מכריזים תקופה. יש מקומות שמכריזים, יש איזה קהילות אצל אשכנז שנוהגים כן, אבל אנחנו לא מכריזים. כתב אבו דרם, שומר פתאים השם. מה נפקא מינה? אם היה לך בקבוקים סגורים, אין שום בעיה, כי אחרת אין לזה סוף. אני אלך לחנות משקאות, אני אקנה משקאות כעת, אני יודע עבר עליהם התקופה, אז מה, אני לא אוכל לשתות את המים? מותר. למה? זה סגור, כל מה שסגור מותר. וכן אם יש ברזל במים, אין בעיה. מה יש לברזל? ברזל זה ראשי תיבות, ארבע אמהות, בלהה, רחל, זלפה, לאה, אז הן מגנות עלינו. ואין זה. ויש עוד כמה חילוקים בהלכה. מסקנה, לא אומרים ולא מדברים ולא אומרים לאנשים מתי זמן התקופה, מתי לא זמן התקופה. ויש בזה כמה שיטות בזמן תקופה, אבל שומר פתאים השם, השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, תזכו לחיים טובים ולשלום.